ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. ונודה להם על מלאכתם, מלאכת הקודש, בעזרתם להגשת התוכנית לפניכם. פתרון בעיות בשלום בית. כמה פעמים קרה שבמבט לאחור אמרנו לעצמנו, איך יכולנו להתווכח על נושאים פעוטים כל כך? מה שאז היה נראה כבעיה דרמטית, היום נתפס כנושא זניח כל כך. ועוד לפעמים בני הזוג לא זוכרים בכלל מה היה הנושא שבגללו הם התווכחו כל כך הרבה. הם לא זוכרים מה הם אמרו, על מה הם אמרו, הם זוכרים שהאווירה הייתה קשה. בחוכמה שלאחר מעשה מתברר כמה האדם הגיב אז בהגזמה לקושי שהתעורר. אז בשעת הבעיה היה נראה הגיוני לאדם להגיב איך שהוא הגיב. היה נראה לו בסדר לראות שאצל הרים זה רק הרים. כך היה בשעת הבעיה. אבל לאחר מעשה, בחוכמה שלאחר מעשה, האדם מקבל פרופורציה. הוא מקבל מידע, ומצד שני חשוב לזכור שחוכמה לאחר מעשה זוהי בעצם טיפשות בשעת מעשה. אמנם בשעת מריבה נדמה לאדם שהוא חייב לקבל מענה על הצרכים שלו, על הכאבים שלו, אבל זו לא תמיד חובה, זו אפשרות טובה. אפשר להתנתק מהצורך לקבל מענה לצרכים ומהמריבה, ושיתקיים בנו, והיה נוסע חוצה, לנשום אוויר, להחליף מחשבות למשך שעה, שעתיים, ואחר כך לנסות לחזור ולדבר על הבעיה פעם נוספת. זו לא בעיה גדולה לפתור בעיות הקשורות לשלום בית, אבל זה כן דורש מיומנויות מסוימות. זה מורכב מכמה וכמה נתונים, כמה מיומנויות באופן כללי. אם לא עושים אותם, אז לא מצליחים. אם עושים אותם, מגיעים לתוצאות טובות מעבר למה שאדם בכלל יכול לדמיין. אז ראשית, זה קורה בדרך כלל אצל זוגות צעירים. כאשר יש להם בעיה, אי הסכמה או אי התאמה, הם לא מצליחים לפתור את הבעיה, בעיה מסוימת, יש להם הרגשה חזקה שהם באמת לא מתאימים, שזה דרמטי. איך הם יכלו לטעות בבחירת בן או בת הזוג? והם אומרים לעצמם, איך לא ראיתי, למה לא הקשבתי? הרי אמרו לי לא כדאי. ועוד כל מיני אמירות שעוזרות לאדם להישאר במקום המקובע, במקום המסכן והקורבן שלו. אבל אם יש בעיה לבני הזוג, זו לא בעיה. הבעיה היא רק הבעיה. הזוגיות שלהם היא לא הבעיה. הם רק סובלים מבעיה ותו לא. אנשים אומרים לעצמם, אנחנו מבינים שבני אדם אמורים לסבול מדי פעם מבעיות, זה מובן, זה הגיוני, זה נורמלי, אבל הם לא מבינים שזה מדובר עליהם. אפילו הם, לפני שהם מתחתנים, הם מבינים שלכל אחד יש דעה משלו, כמו שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם גם כן שונות. הם יודעים לומר שיחות נהדרות בנושא הזה. מותר שיהיה חילוקי דעות, אבל לא חילוקים בלב. הם יודעים להסביר, לדרוש, אבל כאשר זה פוגש אותם, הם נבהלים באופן קיצוני, נדמה להם שהם בבעיה, באמת בבעיה חמורה. הם מבינים שלכולם יש בעיות, אבל כאשר יש להם בעיות, להם בעצמם, הם פתאום חושבים שיש כאן משהו דרמטי מדי. זוהי בעיה שהיא לא בעיה קטנה, זה כבר סימן ועדות לחוסר התאמה. יש כאן משהו מהותי. זו לא בעיה רגילה, אצלי באמת זה משהו רציני, כך אומר האדם, ובטוח שהוא צודק. וזו הטעות. נכון, לפני הנישואים אין מחויבות, ולכן יש יותר רגשות נחמדים ונעימים. מדברים על הא ועל דא, על דברים חכמים יותר, או על דברים עוד יותר חכמים. אבל אין בעיות, אין התנגשות צורך מול צורך, ולכן אין קונפליקטים. ונדמה לאדם שהכל בסדר, באמת זוג מיוחד, הם עושים השוואה בינה לבין מה שהם מכירים אצל אחרים, אולי אפילו קרובי המשפחה, ומגיעים למסקנה שהם באמת מיוחדים כל כך. אבל הם שוכחים ש... הסיבה שהם הרגישו כך היא כמו הרבה אנשים אחרים שהרגישו כך בהתחלה, מהסיבה הפשוטה, כי כולם היו באותו מקום בלי קונפליקטים, בלי התנגשויות של צורך מול צורך. ויכוחים ואי התאמה בצרכים, זה לא היה, זה קורה לאחר מכן. בשלב ההתחלתי של הקשר אין הרבה ויכוחים, כי אין בעיה של צורך מול צורך שמתנגשים האחד בשני. ולכן כאשר יש ויכוחים, ואי התאמה בנושא הצרכים זו לא עדות לאי התאמה, זו עדות שיש כאן שני בני אדם שחיים יחד, לא יותר מכך. לא להיבעל, לבעל יש צורך להיות עם החברים שלו, לאישה יש צורך שבעלה בערב יהיה בבית. צורך מול צורך, מה זה אומר? לא הרבה, זה פשוט אומר שהם צריכים להגיע לפשרה. הבעל יאמר לאשתו, אני מבין את הצורך שלך, אני גם מסכים איתו, יחד עם זאת אני רוצה להיות עם ידידי, עם חברים שלי, לכן בואי נעשה, פעם בשבוע אני אצא לשלוש שעות. כלומר, הוא מבין אותה, הוא מסכים איתה, הוא מזדהן, ואז הוא מביא את עצמו. וכעת נמצא גישה שמתאימה לשני הצדדים. גישה שדורשת לא להתפשר יותר מדי, אלא קצת. אבל אם לא פותרים את זה בצורה פשוטה, האישה מתחילה לומר, אז הוא מעדיף את החברים שלו מאשר אותי. עובדה, הוא יוצא בערבים למרות שביקשתי ממנו לא לצאת. והוא אומר, היא חונקת אותי, אני לא יכול, היא חונקת אותי רגשית, אני מרגיש שאין לי חיים. אם כן הייתה הבעיה המקורית, ויש כעת את הבעיה שכל אחד מהשניים מתחיל לנפח יותר ויותר בראש שלו, כמה הצד השני, לא נורמלי, לא בסדר, לא פועל כשורם. וזה כבר הרגשות השליליים שבאים בעקבות הבעיה הראשונה. שני בני הזוג לא מסכימים עם דרכי החינוך של הצד השני. אז הייתה את הבעיה הראשונה, וכעת כל אחד מהשני אומר, על השני שהוא הצד השני, הוא עקשן, הוא לא גמיש, הוא לא מבין, הוא לא אכפתי, ועוד כל מיני אמירות. וכעת אנחנו לא מתמודדים עם הבעיה הראשונה שהייתה בהתחלה, אלא עם עוד בעיה. זו הבעיה השנייה. הבעיה שנוצרה, תווית על כל אחד מהשניים. כל אחד מהשניים הדביק תווית על הצד השני. ואז הם כבר לא מדברים עם הצד השני, אלא עם הדמיון שלהם על הצד השני. ואז גם כאשר יש אווירה נעימה, עדיין יש רגעים שהם מרגישים מתוחים או מפחדים לומר מה שהם רוצים, והם שומרים כל אחד בליבו את מה שיש להם לומר, ובינתיים הם צוברים תסכול וכעס, מה שיחמיר את האווירה יותר ויותר בהמשך התהליך. ואז מהמקום הזה הם לא מצליחים להשיג אווירה חיובית וטובה אחד בחברת השני, והם מרגישים חוסר נוחות, וכאשר הם מרגישים חוסר נוחות, הם כבר מרגישים חוסר נוחות עם החוסר נוחות שלהם. הם באמת, הם בהרגשה של חוסר התאמה, הם כבר לא מאמינים שמהשם אישה לאיש. הם מתחילים להטיל ספק במובן, בידוע, במוכר. פתרון בעיות זוהי מיומנות שאפשר לרכוש, צריך לתרגל אותה. צריכים לפעול בדרך הבאה, באופן כללי. כמובן, יש הנחיות פרטיות, כל מקרה לגופו, כי יש יוצא מן הכלל, אבל בגדול, הכללים החשובים והבולטים הם, כפי שננסה להציג בעזרת השם. ראשית, יש להגדיר את הבעיה. לא נאמר, אנחנו לא מסכימים בנושא חינוך הילדים. מדוע? מכיוון שזו הצהרה כללית מדי. זו אמירה שמייצרת אווירה קשה ולא נעימה מדי. אלא נאמר, אנחנו לא מסכימים בנושא חינוך הילדים, לבריאות, ליראת שמיים, בסמכות מול הילדים. חשוב להגדיר את הנושא, למקד אותו. אמירות באוויר הן לא אמירות ניטרליות, אלא אמירות שמעצימות את האווירה הלא נעימה, מה שמקטין את הסיכוי לפתור את הבעיה בהמשך השיח בין שני הצדדים. צריכים להגדיר את הבעיה, כך הבעיה מקבלת את הגודל הטבעי שלה. דבר נוסף, לדבר על עובדות, רק על עובדות, לא על פרשנויות. לא לומר, את לא עם יראת שמיים, אלא לומר, לי חשוב מאוד שהילדים יקפידו על ברכה לפני שהם אוכלים. כלומר, חשוב מאוד לא להשתמש בביטויים שמדביקים תווית על הצד השני. את לא עם יראת שמיים. זוהי טעות, כי דיברנו על הצד השני. אין לנו להגדיר הגדרות על הצד השני. אפשר שהבעל יגיד, אני רואה שהם לא תמיד מקפידים על כך, על ברכות לפני אכילה. אני רואה שלידך הם לא תמיד מברכים. מצוין, זו הגדרה של העובדה, כפי שהוא רואה אותה. אולי זה לא לגמרי נעים, אבל לפחות זו העובדה. הוא לא מדביק עליה תווית שאין לה יראת שמיים. למה? מכיוון שאצלה, מה זה יראת שמיים? זה לא הדיון. היא תאמר, בגיל הזה כדאי לשים דגש על נושאים נוספים, וזו יראת שמיים מבחינתי. הוא יאמר, לא, יש להקפיד על ברכות. זה ויכוח ערכי, יפה וטוב, אבל כאן נכון לומר, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. מתי שאנחנו לא בעניין מעשי, ללא מעורבות רגשית, אז נדבר על המדרש. מה ההשקפה? מהי התפיסה הנכונה? אבל כאן כעת לדבר על עובדות, לא על האדם, על החפצה, לא על הגברה, ומה אנחנו רוצים שיהיה ואיך מגיעים לפשרה. לא להיכנס כעת לדיונים עמוקים מדי. לא בזמן שיכולים להישב אל מקום רגשי לא בריא. דבר נוסף, פתרון הוא נוצר באמצעות השכל. זו טעות של הרבה אנשים. הם חושבים, אם הם ילכו ליועץ, הוא ייתן להם פתרון. זוהי טעות. לפתרון בעיות מגיעים אך ורק על ידי אווירה טובה, אווירה נעימה, אווירה פתוחה. זה לא מילים באוויר, אלא זה מילים מדויקות. ולמה? אפשר בהחלט לבדוק את זה. בואו ונזכור. בזמנים בהם אנחנו או אנשים אחרים פותרים בעיות בחיים שלהם. מה הרקע לפתרון הבעיה? האנשים לא בלחץ, לא במתח, רגועים, שלווים, או אם הם במתח או בלחץ, אבל במתח ובלחץ חיובים, תקווה ורצון להתקדם, כלומר ישנה אווירה של תקווה. כך המוח של האדם משועבד למערכת המצב רוח שלו. המוח של האדם יכול לייצר פתרונות יצירתיים, ובטח שני בני אדם יכולים להגיע לפתרונות יצירתיים, אבל הם צריכים להיות באווירת פתרונות. איך מייצרים אווירת פתרונות? התשובה היא הפוך מביקורת. החלה להכיל כל רעיון. חשוב ששני הצדדים יעשו רשימה ארוכה של כל הרעיונות שעוברים להם בראש. ויאמרו, את זה ידברו, על זה ידברו, יאמרו, לדבר. לא להרגיש מוגבלים. ככל שהאדם סוגר את עצמו יותר, הוא מגביל את עצמו במחשבות שהוא לא מספיק ראוי ולא יכול לומר מה שהוא רוצה לומר. הוא יותר ויותר מייצר אווירה של אי נוחות, מה שמגביל את היצירתיות. המחשבות הטובות החיוביות והיצירתיות יגיעו כאשר האדם יהיה במקום טוב. אם האדם לא יהיה במקום טוב, הוא לא ימצא פתרונות והפוך. הוא ימצא כמה אין סיכוי להצליח ולהתקדם בחיים. לכן חשוב לייצר אווירה פתוחה, אווירה של תקווה, אווירה של נעימות, אווירה מכבדת, אווירה שאומרת לא חייבים להסכים, וזה סיור מוחות. מותר למצוא פתרון שהוא לא מושלם. מותר למצוא פתרון שהוא חלקי. לא צריכים שהפתרון ייתן מענה 100% מהצרכים ומהבעיות. זו טעות לחשוב שצריכים שהפתרון ייתן מענה ל-100%. העיקרון הוא שצריכים שהפתרון ייתן מענה לכיוון, למגמה. זה הדבר החשוב, שיש כאן מגמה חיובית. העיקר שתהיה תנועה, קצת יותר טוב. לא צריכים 100% הצלחה, פתרון, רק קצת יותר טוב. הצריכים שבני הזוג ירגישו חופשי להעלות רעיונות, ולא צריכים פתרון מושלם, לא לחפש שלמות אלא התקדמות. לגלות פתיחות, שזה אומר לנסה קצת את הפתרון הזה, ואחר כך את הפתרון האחר, ועוד פתרון, ולאט לאט עד שנגיע למצוא את הפתרון הראוי לנו. ננסה לקחת פתרון, בשלב הזה הוא נראה לנו הגיוני, נעשה מה שאפשר, נתקדם איתו. העיקר נתחיל, ניקח פתרון אחד, ננסה אותו שבוע, שבועיים, אחר כך פתרון אחר, כך במשך חודש, חודשיים, עד שלאט לאט נחווה את הפתרונות השונים, ונגבש דעה וגישה שמתאימה לשני הצדדים. לא לחשוב במושגים של הצלחה או כישלון שחור או לבן, אלא במושגים של מגמה. כל פתרון דורש כיוונון והכוונה, וגם הפתרון של היום הוא לא בהכרח הפתרון של עוד שנה, כי הצרכים של בני הזוג אולי ישתנו, החיים ישתנו, החיים ישנו אותנו. דברים משתנים, לכן תמיד בני אדם בתהליך. כדאי להתחיל עם פתרון הבעיות בסגנון הזה, בהדרגתיות. נתחיל כעת בנושא שהוא לא מהותי, נדרג אותו מ-1 עד 10 ברמה של 1 או 2, לא בעיה גדולה מדי, ונתנסה במאיה הזו. נראה איך זה מתקדם. צריכים לזכור, מיומנות של פתרון בעיות צריכים לפתח. אנחנו לא צריכים לחכות לבעיה כדי להתאמן על פתרון הבעיה. הפוך. בזמן רגוע זה הזמן להתאמן על פתרון הבעיות. ואז כאשר תצוץ בעיה אמיתית, כבר נהיה יותר מאומנים. אבל אם זה לא יהיה כך, אנשים יעצימו את הרגשות השליליים שלהם יותר ויותר, ואז המוח והלב לא יהיו פנויים לפתרון, אלא ממוקדים איך לפגוע, להעליב ולהשפיל. נקודה נוספת. לא נכון לחפש לחזור שוב ושוב על פתרונות שניסינו אותם בעבר. מה שלא הצליח בעבר, להרפות מזה. לא לשכנע שוב ושוב את האישה שהיא צריכה להתנתק מההורים שלה. ניסינו. זה לא הצליח, ננסה משהו אחר. נגדיר. מה אתה היית רוצה ומצפה? בוא נדבר על תיאום בצרכים. אבל לא לנסות לפתור בדרך שלא עבדה בחודשים, בטח לא בשנים האחרונות. אפשר גם ששינוי המקום יכול לעזור. לא פעם לנסות לפתור את הבעיה בבית, לפעמים זה כבר מאוס קשה. כדאי להחליף מקום, הליכה מחוץ לבית, משנה אווירה, שינוי אווירה, עוזר ומעלה את הסיכוי לשנות גישם. חשוב לשמור על הלשון, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. לא לומר ביטויים מעליבים, זה לא מקדם וזה פוגע יותר, ומרחיק את הסיכוי שבני הזוג יוכלו למצוא פתרון בעתיד. חשוב ששני בני הזוג לא יאמרו אמירות בסגנון של אתה מוכרח, את חייבת, אני חייב, כי אז האדם מגביל את מערכת החשיבה של הצד השני. אם אנו חייבים, זו הבעיה. אבל אם חייבים משהו, אנחנו חייבים להיות גמישים. אם ישנו כלל בולט הוא שאין כללים. יש חובה לגלות גמישות בכללי החיים. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ובמקום הראשון, מתוך 100 המותגים המובילים בישראל, כללית. תודה. תודה שאתם סומכים עלינו. בזכותכם כללית נבחרה למותג הישראלי מספר אחת של מדד המותגים של גלובס. רוצים גם שהבריאות שלכם תהיה במקום הראשון? הצטרפו עוד היום לכללית. כוכבית 2700 שלוחה 4. כללית. צעד לפני בשביל הבריאות שלכם.
בנית את העסק שלך בעשר אצבעות ו... אתה תעשה הכל למען העסק שלך. גם אנחנו. בנק מרקנטיל מציע מגוון פתרונות לעסקים, יחס אישי ושירות מהיר. הכל כדי שתוכל להתרכז במה שחשוב. קידום העסק שלך. התקשרו עכשיו לבנק מרקנטיל. מרקנטיל. כוכבית 5600. בנק מרקנטיל. כי עסקים עושים עם אנשים.
האם אתה מרגיש שאתה יודע הלכה? לפני שתענה, הרב אהרון דואר בפנייה אישית.
שלום וברכה. אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה. כששואלים אותך שאלות בהלכות שבת, כשרות, טהרת הבית, ברכות, האם יש לך תשובה ברורה? אם אתה רוצה להיות הכתובת ההלכתית בבית ואצל החברים, לשאלות היומיומיות, אני מזמין אותך להצטרף למכון לומדים כהלכה במסלול רב פוסק לביתו. שיעורים הלכתיים אצלך בבית באמצעות הזום. ללמוד את השיטה ולפסוק הלכות בבית.
להצטרפות חייג, כוכבית 8429, כוכבית 8429.
כמה טעימים, ככה בריאים. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23.
רגע, לפני חנוכה, לא תאמינו לנס הענק הזה. המג'יקס בלילה מיוחד לציבור החרדי שלא היה כמותו. הזמר הבינלאומי מורדכי שפירה, הישר מחול, בהופעה חד פעמית בפארק השעשועים המקורה הגדול במזרח התיכון.
בכרטיס משולב, הכולל כניסה לפארק ושימוש חופשי בכל המתקנים. לילה אחד בלתי נשכח. מוצ"ש פרשת וישב, כ"ג ג' בכסלו. מספר הכרטיסים מוגבל. עכשיו באתר טיק צ'אק או בטלפון כוכבית 6565.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם ונרצה להתחיל להתייחס אל שאלותיכם. שאלה אחת, הורה שואל, הורה כנראה, נעלתי ילד בשירותים ל-10 דקות והוא היה מאוד מבוהל, למה זה? ונקמה הילד, אבל מה זאת אומרת למה הוא מבוהל? בואו ניכנס רגע אחד לראש של הילד. הילד, כאשר הוא נכנס, כאשר מכניסים אותו ונועלים אותו בשירותים, כמובן זה דבר שהוא שלילי מאוד. לא עושים דברים כאלה, לא רק שלא עושים דברים כאלה. כאשר ההורה עושה כזה מעשה חמור, על פניו, זה מעשה חמור מאוד, כאשר הוא עושה דבר כזה, מה בעצם הוא עושה? הילד נכנס בפנים, האם הוא יודע מתי הוא יצא? הוא יודע כמה זמן הוא יישאר? ועשר דקות לא נדמות רק עשר דקות. עשר דקות נדמות כמו שעתיים. כשהוא יזכור את זה לאחר מכן, הוא לא יזכור עשר דקות שהוא היה בעונש, או עשר דקות שהוא יתנהג לו כמו שצריך, אלא מדובר על הרבה יותר זמן. כיוון שהמחשבות שלו רצות בראש כל כך הרבה, היות והמחשבות כל כך רצות בראש, אז הוא מתאר לעצמו כל כך הרבה דרמה, מה הוא יעשה, איך הוא יאכל, מה הוא יסתדר, איפה הוא יישן, איך הוא יתפקד, מה הוא יעשה באותו מקום. היות והוא כל כך מרגיש את זה בעוצמה רבה כל כך, לכן הוא מרגיש שהוא לא נשאר 10 דקות, הרבה יותר. לכן אם והיה וצריך להשתמש בסמכות וכדומה, צריך להיזהר, לא לעשות מעשים אכזריים, צריך להימנע מלא לעשות מעשים אכזריים. גם אין לנו מה להתנקם נגד הילד, אנחנו לא מחפשים להתנקם בו, לא מחפשים להוכיח לו מי צודק, לא מנסים לנצח אותו, אם ננסה לנצח את הילד, אנחנו בהכרח נפסיד. למה? או שנפסיד היום, או שנפסיד עוד 20 שנה, עוד 10 שנים, כאשר הילד יהיה גדול ויגיע למסקנה שעכשיו יגיע הזמן שיכול לנצח את כל הצטברות התסכולים והאכזבות שהיו לו במהלך השנים שהוא הרגיש מנוצח. עוד שאלה. איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו נמצאים בקאט? איך האדם יכול לדעת שהוא נמצא בקאט? מה הסימנים שהוא נמצא בקאט? התשובה היא, איך האדם יודע שהוא בקאט? מצד אחד הוא נמצא בחברה שהיא תומכת, והיא מעניקה, והיא נותנת גם כן תחושת גאווה, ותחושת חשיבות, והאדם מרגיש שהוא משתייך לקבוצה, ובעקבות את הדברים האלה הוא יכול להרגיש נהדר. אבל בכל אופן, גם כאשר האדם זוכה לתחושת שייכות ותחושת קרבה ותועלת שהרבה החלטות בחיים מוכרעות על ידי מנהיג הקאט, עם כל התועלת שבדבר, האדם מפסיד הרבה יותר מאשר מה שהוא מרוויח. הרי בוודאי כאשר האדם הזה, הוא מרוויח את הרווח המזערי הזה, הוא מפסיד את העיקר, הוא מפסיד את החיים שלו, הוא מפסיד את כוח הבחירה שלו, הוא יכול לחיות ככה, אבל את הבחירה הוא מפסיד. אז איך האדם יודע שהוא נמצא בקאט? אז באופן כללי, האדם, כאשר הוא נמצא במערכת של חברה שהיא מוגדרת כקאט, זה האדם שהוא משנה התחייבויות קודמות. היו לו כל מיני התחייבויות, לדוגמה, לסיים עבודה מסוימת, לימודים מסוימים, והוא עוזב את הכל, למרות שהוא אהב את מה שהוא עשה, למרות שהוא היה מתוגמל עם מה שהוא היה עושה. אבל הוא משנה את מה שהיה לו באופן קיצוני. דבר נוסף, לא רק שהוא משנה באופן קיצוני, הוא יכול להיות משהו נוסף, הוא יכול גם אפילו להיפרד מאנשים קרובים, מההורים שלו, מהחברים שלו, מהידידים שלו. הוא יכול גם לפעמים לבטל את הנישואים, אולי אפילו להתגרש בגלל החיבור שלו אל אותו מנהיג, מנהיג הכת, אותה כת, או שהוא לא יתגרש, אבל יהיה לו שנים רבות של צער, שמנהיג הכת, חברי הכת, המנהיגים, יבואו ויצבו אותו, יכריחו אותו, יחייבו אותו, לעשות מעשים שהוא ירגיש רע, והוא מרגיש, כמו היינו אומרים, שהוא מחויב לעשות אותם. וכך האדם נשאר במקום הזה תקוע יותר ויותר. האדם גם נותן כספים, יכול להיות שהוא חסך כספים, לקנות רכב, לקנות בית. אין לו כסף משלו, הוא עובד הרבה שעות במהלך היום, ואת כל הכסף שיש לו, שהוא חסך, הוא נותן. עבד על זה שנים רבות. לפעמים האדם עושה שינויים קיצוניים, בביגוד, בשיער, אפילו במשקל. לפעמים האדם הזה אפילו משנה את סגנון התפקוד שלו. לדוגמה, כבר אין לו חוש הומור, יש לו התנהגות מתגוננת, אין לו עניין בתחביבים קודמים שבעבר היה לו, וכך האדם יותר ויותר מאבד את הבחירה שלו. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אנחנו עם מאזין. יש כאן בעיה קטנה, בינתיים נמשיך להתייחס לעוד שאלות. אז לגבי קאט, סיימנו עם נושא הקאט, דיברנו באופן כללי. חשוב לזכור נקודה אחת, שהנושא של הקאט, בגדול איך נוכל לדעת? יש עוד כל מיני סימנים, אבל בגדול זה כאשר האדם הוא מאבד את הבחירה שלו, את התחביבים שלו, את הדברים החשובים שלו, אז מכאן ואילך הוא אפשר לראות אותו מזניח את הבגדים שלו, מזניח את הבית הרפואי שלו, חוזר ומדבר בהתלהבות רק על הקאט, זו מערכת החיים היחידה שמעניינת אותו, וגם הקאט, היא מומחית בכך שמזלזלים בכל אדם, מזלזלים בכל מי שסותר את מה שאומרים, לא מאפשרים לקרוא מידע על הקבוצה הזאת, מכיוון שזוהי קאט חזקה, ואז אומרים, מה פתאום, אסור לקרוא עלינו מידע, אסור לקרוא עליהם מידע, וכל מי שמדבר נגדם, הוא לא בסדר. זה בסדר גמור, אם והיה והאדם מחובר לדוגמה לרב, אבל הוא כן יודע שהוא יכול להביע את הדעה שלו, ויש לו בחירה, ויש התנהלות שהיא לא חוסמת או חונקת את מערכות הרגשות של האדם. אלא האדם יודע שכן, יש את התורה, יש את המצוות, ויש את הדרגה שלו בעבודת השם. כלומר, יש כאן את האיזון בין הדרגה שלו בעבודת השם, לבין מחויבות, שזה התורה והמצוות. אבל אדם שנמצא בקאט, מנהיג הקאט, הוא מוחק את הצרכים והרצונות של האדם, ומעצים רק את המנהיג ואת הקאט. וככל שזה מועצם, אז האדם מרגיש שהנה, אבל יגבה ליבו, התחושה של הערכה, זה ההשתייכות שלו, כיוון שכל הרצון שלו לא רלוונטי, וכל צורך שלו לא רלוונטי, והרי הוא צריך שיהיה לו רצון, והוא צריך שיהיה לו צורך, אז במקום שיהיה רצון ושיהיה צורך, אז אם והיה והקאט ומנהיג הקאט נעשים גדולים יותר, אז אם כן בזה הוא גדול, ובכך הוא פטור מהבחירה שלו, והוא זוכה לאשליה שיש לו את תחושת החשיבות, לא חשיבות שלו מעצמו, אלא חשיבות שלו, בעקבות זה שהוא משתייך לקבוצה שנראית חשובה בעיניים שלו, אבל לגמרי לא חשובה בעיניים של האנשים שהם לא סביבו. שהם סביבו, סליחה. שאלה נוספת. המילה שלימות מפחידה אותי. נכון, באמת המילה שלימות היא מפחידה. לא מפחידה, שאי אפשר להירדם, אבל מפחידה באופן כזה שהיא מטרידה. ולכן צריך האדם לזכור שלימות כאשר רבנים מדברים על שלמות, בארצות מדברים על שלמות, אין הכוונה שמדברים על שלמות באופן מוחלט. עכשיו האדם הוא מושלם, אלא הכוונה היא שעכשיו האדם הוא מיצה את הכוחות של הדרגה הזו בשלב הזה של החיים. אדם בכיתה א', ילד בכיתה א', השלמות שלו זה מיצוי כיתה א', לאחר מכן כאשר הוא בכיתה ב', השלמות שלו זה מיצוי כיתה ב'. אין שלמות מוחלטת, יש שלמות לפי המצב והדרגה של האדם בשלב הזה של החיים. שאלה נוספת, מדוע יעקב לוקח את הברכות בעורמה? למה יעקב לוקח את הברכות מעשיו, מיצחק בעורמה? אז שני דברים, קודם כל, על פי הפשט, העורמה כביכול היא רק מיצחק. לכן אומר יעקב, הייתי בעיניו, בעיני יצחק כמתעתע, אבל לא לעשיו. שהרי עשיו מכר את הבכורה, אם הוא מכר את הבכורה, הוא גם ביזה את הבכורה, אומר האור החיים, איך ייתכן שעשיו מכר את הבכורה? הרי אדם לא מוכר דבר שלא בא לעולם, נכון? האדם לא יכול למכור דבר שעדיין לא נמצא בעולם, אבל אומרת הגמרא מסכת, בבא מציעא, אם והיה והאדם, הוא נמצא במצב של פיקוח נפש, הוא הולך למות. האדם הזה, אם הוא רוצה למכור משהו שלא קיים בעולם, אז דעתו היא שלימה וליבו הוא מוחלט בהחלטה שאכן זה הדבר הראוי והנכון והמשתלם לעשות, ולכן הוא מוכר מחירה אמיתית, ולכן הוא יכול למכור דבר שלא בא לעולם, כאשר מדובר על כדי חייו. והרי זה מה שעשיו אומר, הנה אנוכי הולך למות. ועוד, עשיו נשבע לאחר מכן, וכאשר האדם מוכר דבר שלא בא לעולם, המחירה לא קיימת, אבל יש אומרים, האדם נשבע על זה, אז המחירה כן קיימת. ובכל אופן, עשיו מוכר את הבכורה. יש אומרים גם כן שיעקב קנה חלק מהבכורה, היא כן נמצאת בעולם וחלק לא. היום עשיו בכור. אז אם כן, מכרה את בכורתך כיום, כמו היום הזה. היום הזה הבכורה כן קיימת, מצוין. אז אם לוקחים דבר שלא בא לעולם, העתיד, אם דבר שכן בא לעולם, ההווה, אז כן אפשר למכור דבר שלא בא לעולם, כאשר בעסקה הזו יש גם דבר שכן בא לעולם, ההווה והעתיד. בכל אופן, יעקב כן קונה את הבכורה. אז אם יעקב קונה את הבכורה, אז איפה השקר? איפה העורמה? התשובה היא, העורמה כביכול היא מול יצחק. מול יצחק יש כאן לכאורה עורמה. אומר הזרע שמשון נהדר, מדוע כך הם פני הדברים? מכיוון שיעקב באמת הוא אב לנו, לעם ישראל. עם ישראל, יעקב אבינו. והאבות, המעשים שלהם הם סימן לדורות הבאים. כלומר, אנחנו עכשיו שומרים שבת, זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית. כלומר, זכר לעבר. יעקב, כאשר הוא עושה מעשה, זה למען העתיד. אנחנו עושים זכר לעבר, ויעקב עושה למען העתיד. מה עושה יעקב למען העתיד? כאשר עם ישראל יזכו לשפע ויזכו לברכות, אז אצל עשיו, נאמר שהברכה שלו היא משמני הארץ, ומטל השמיים, משמני הארץ יהיה מושביך. אז עשיו זוכה גם לשמני הארץ וגם לטל השמיים. ויעקב, מה הוא זוכה? ויתן לך אלוקים, מטל השמיים ומשמני הארץ. אז זה אותו דבר, זאת הברכה. אז מה מיוחד? התשובה היא, אצל יעקב, ויתן לך אלוקים. אז זה אלוקים. אומר רש"י, מידת הדין, אם תהיה ראוי תקבל, לא תהיה ראוי לא תקבל. עשיו, בכל אופן יקבל. ראוי, לא ראוי, יקבל בכל אופן. מטל השמיים, משמני הארץ יהיה מושביך, לא תלוי במידת הדין, אתה תקבל בכל אופן. זה לגבי עשיו, יעקב, תלוי, ראוי, כן, לא ראוי, לא. למה זה? התשובה היא, כי כך יהודי אמור לחיות. גם כאשר יש לו שפע, וגם כאשר הוא זוכה לברכה מיצחק, וייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, הוא תמיד יודע שזה מחר מוחרתיים יכול לאבד, ואל תעין בעצמך עד יום מותך, כדי שלא יתקיים וישמע נשורון ואיבד, שמנת אבית הכסית, אין האריה נועם אלא מתוך קופה של תבן. ולכן, שתמיד ירגיש האדם איזשהו חשש ופחד, שמא עשיו רודף הרב, מידת הדין רודף את הרב, ותיקח לו מה שיש לו, מכיוון שאולי האדם איבד את הזכויות כדי שבעולם החומר יהיה לו מה שמגיע לו, מה שהגיע לו בעבר. לכן יעקב לוקח דווקא בעורמה. סימן לדורות הבאים שגם כאשר תהיה ברכה לא ירגישו יותר מדי. עכשיו אני בטוח, אל תבדחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישוב לאדמתו. ולכן יעקב מקבל בעורמה את הברכות, סימן לדורות הבאים, גם כאשר אדם מקבל את הברכות, שיזכור שזה לא למען העולם הזה, אלא למען ניצול השפע לתורה ולמצוות, ולכן תמיד יהיה חשש, שמא עשיו רודף אחרי יעקב, שמא יתפוס אותו, שמא מידת הדין תפגע באדם, ולכן האדם הוא יודע שהוא צריך לנהל את השפע שהוא זכה לו, ברוך השם, בדרכי התורה ובדרכי המצוות. שאלה נוספת, דוגמה אישית הבית. איך אנחנו יכולים להיות בהתנהלות של דוגמה אישית מושלמת הבית? הרי ההורים מדי פעם עושים טעויות. נכון, באמת, אין צורך לשאוף לשלימות בדוגמה האישית בלי טעויות. יש צורך לשאוף לדוגמה אישית, בהחלט. יש צורך לשאוף לא לדוגמה אישית. יש צורך לשאוף להיות עובד השם. בדרך ממילא תהיה הדוגמה האישית. אבל אם והיה והאדם הוא רוצה להיות עובד השם, אבל אין לו מספיק מניעים, מנועים להיות עובד השם, אז לפחות הדוגמה האישית יכולה להיות עוד מנוע להיות עובד השם, כי האדם יודע שמסתכלים עליו. אבל בכל אופן, גם כאשר עוסקים בנושא דוגמה אישית, צריך לזכור שאין צורך להיות בבהלה מתמדת. ודאי צריך האדם להתנהל בצורה בריאה, נכונה, ולהוות דוגמה אישית. אבל יחד עם זאת, כאשר מדי פעם הוא טועה והוא נופל והוא לא מתנהל כשורה, אז הילדים הם לא קולטים כל טעות ואומרים, הנה אבא, אמא עשו טעות, זהו, עכשיו ראיתי שהדוגמה האישית היא לא אמיתית ויש כאן צביעות של ההורים. טעות, הפוך. כאשר הילדים רואים עליות, ירידות, לא נחפש ירידות, הן מגיעות בכל אופן, אבל כאשר הילדים רואים עליות, ירידות, אז מה ההורים מבינים? ההורים בהדרגתיות הם יותר ויותר מבינים שכן, אם והיה, הילדים מבינים שכן, אם והיה וההורים טועים, זה בסדר. זה בסדר, העיקר חוזרים בשגרת חיים עד הרבה, גם זו דוגמה אישית. דוגמה אישית לדעת שגם כאשר נופלים, חוזרים בשגרת חיים בריאה, כי צריך לזכור שדוגמה אישית אין הכוונה שכל אירוע נחרט, אלא צריך לזכור שהאווירה כללית נחרטת. אנחנו לא יכולים עכשיו לנהל את כל האווירה שתהיה בעתיד ושהייתה בעבר. אנחנו יכולים להתרכז בהווה שלנו. מה ההווה של היום? זה ההווה. מתרכזים בעבודת השם של היום וכך כל יום. הילדים הם לא קולטים כל יום, הם קולטים את האווירה. ולכן אם מדי פעם יש נפילה, אז זה לא נעים, זה קשה, אולי זה גם מבייש, אבל יש לזכור שהילדים קולטים אווירה, וגם אם הייתה נפילה, אם חוזרים לשגרה של עבודת השם, גם זה מסר גדול מאוד, שהאדם יודע שאפשר להתרומם, ואפשר ליפול ולאחר מכן להתרומם גם כן. נצא להפסקה, ובעזרת השם שוב נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שלום, כאן מוטי מהמוקד הלאומי קו החיים. ראיתם עובד בניין שזרק קרשים ופסולת מהקומה הרביעית? אל תעססו, דווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווח על מפגעים בעבודה. כוכבית 9214 ובאתר. הדיווח שלכם יכול להציל חיים.
המוסד לבטיחות ולגהות דואגים לכם כאן.
ובמקום הראשון, מאוחדת. מאוחדת גאה לבשר על זכייתה במקום הראשון בתחרות מצוינות בשירות וחוויית לקוח לשנת 2021. אל תישארו מאחור, הצטרפו עוד היום. כוכבית 3833. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
רגע לפני חנוכה, לא תאמינו לנס הענק הזה, המג'יקס בלילה מיוחד לציבור החרדי שלא היה כמותו. הזמר הבינלאומי מורדכי שפירה, הישר מחול, בהופעה חד פעמית בפארק השעשועים המקורה הגדול במזרח התיכון. בכרטיס משולב, הכולל כניסה לפארק ושימוש חופשי בכל המתקנים. לילה אחד בלתי נשכח. מוצש פרשת וישב, כף ג' בחיסלב. מספר הכרטיסים מוגבל. עכשיו באתר טיק צ'אק או בטלפון כוכבית 6565.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
ובמקום הראשון, מתוך 100 המותגים המובילים בישראל, כללית! תודה! תודה שאתם סומכים עלינו. בזכותכם כללית נבחרה למותג הישראלי מספר אחת של מדד המותגים של גלובס. רוצים גם שהבריאות שלכם תהיה במקום הראשון? הצטרפו עוד היום לכללית, כוכבית 2700 שלוחה 4. כללית, צעד לפני בשביל הבריאות שלכם.
התגעגעתם למנגינה הזו? גם אני. שלום, כאן אפרים קמיסר. אני מזמין אתכם להתחבר מחדש לביתם של פעם. התוכנית האהובה חוזרת עם השירים, הנוסטלגיה והכנה המוזיקלית לשבת קודש.
ביתם של פעם עם אפרים קמיסר. כל חמישי בחמש, כאן בכל חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
כן, חזרנו אליכם. שלום, ערב טוב.
רציתי לדעת איך אפשר לקבל החלטות טובות בחיים.
איך אפשר לקבל החלטות טובות בחיים? שאלה מצוינת. אדם רוצה לקבל החלטה נכונה. איך הוא יעשה החלטה נכונה בחיים שלו? הרי האדם לא יודע בדיוק מה הדבר שתמיד מתאים לו. אז האדם, מה הוא יעשה? האדם יעשה את ההחלטה לפי מה שידוע בשלב הזה של החיים שלו. כאיפה מתחילות ההתלבטויות? ההתלבטויות מתחילות בכך שהאדם אומר לעצמו, אם אני אבחר את ההחלטה הזו, מה יהיה? ואם אני אבחר את ההחלטה הזו, מה יהיה? אבל האמת היא שגם מי שכן יודע לעשות החלטות בחיים, אין לו באמת ידיעה מה יהיה בעתיד. אז אם אין לו ידיעה מה יהיה בעתיד, אז איך הוא יכול לעשות החלטה בחיים? אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. אז איך יש אנשים שעושים החלטה בחיים ומצליחים בזה? איך הם עושים את זה? הרי הנתון העיקרי שקשור לנושא ההחלטות בעתיד, זה העתיד. ההחלטות בהווה זה העתיד, אבל העתיד לא ידוע. אז אם העתיד לא ידוע, אז איך האדם יכול לעשות החלטות בהווה? התשובה היא, לעשות החלטות בחיים זוהי מיומנות. מיומנות שצריך לפתח. מה זאת אומרת מיומנות שצריך לפתח? הכוונה היא שהחלטה אנחנו עושים בעזרת תפיסה. תפיסה שאומרת, אני עושה את ההחלטה לפי עולם המושגים הידוע בשלב הזה של החיים שלי. היות שבשלב הזה של החיים זה מה שאני יודע, אני מכיר את החברה הזו, אני מכיר את הישיבה הזו, אני מכיר את מערכת החברה. מה שאני מכיר אני יודע, אבל בסיס אני עושה את ההחלטה. יכול שאני איתה, סבירות גדולה שאני איתה. סבירות גדולה גם שאני לא איתה. אני לא יכול לדעת מה אני, ואני כן יכול לדעת שבשלב הזה של החיים, לפי הנתונים הידועים לי, זו ההחלטה שאני אמור לעשות. העיקרון הוא מגמה. אני במגמה טובה, אני בכיוון טוב, אני בתנועה שהיא חיובית. זה מה שאני יכול לעשות, אני לא יכול לעשות יותר מזה. ואז אני לא אמור לדאוג שכל ההחלטה היא תהיה כך לנצח. אני לא תמיד מחליט החלטה עכשיו שהיא תהיה לכל אורך החיים. היא החלטה שהם בשלב הזה של החיים. נכון, יכול להיות שלהחלטה הזו יהיה מחיר שאני צריך לעזוב אותה. אבל אין אפשרות להימנע מזה. ואז מגיעים ההחלטות שהאדם אומר, כן, אבל אני צריך להתחתן. אם אני צריך להתחתן, אז זו החלטה של פעם בחיים. אני לא יכול להתחתן פעמיים, שלוש, ארבע וחמש. יש דברים שאני כן יכול להחליף, אפילו שזה עולה כסף, בזבוז זמן, אבל את זה אני לא יוכל להחליף, זו החלטה רצינית כבר. נכון, אתה צודק, באמת זאת היא החלטה רצינית. אבל אם והיה ואדם מגיל צעיר, הוא מתאמן בלהחליט. מה זאת אומרת? מגיל צעיר יש לו משחק אחד, אז הוא מתרכז בו. יש לו חברים, הוא מתרכז בהם. כלומר, ההחלטה היא להחליט להתרכז מה שיש לי. אם האדם מחליט להתרכז במה שאין לו, אז אין החלטה בחיים שיעשה שהיא תהיה טובה, כי תמיד האין הוא יותר מאשר היש. אבל ככל שהאדם מתאמן בלהתרכז במה שיש לו, אז ההחלטה הטובה היא לא תלויה, נקרא לזה בחפצה, בחפץ, בחיצוני לאדם, אלא היא תלויה בגברה, היא תלויה באדם עצמו. אם אני מתרכז במה שיש לי, אם אני מפיק את המירב עם מה שיש לי, אז אני כבר לא נכנס להשוואה מה יכולתי להפסיד, מה לא יכולתי להפסיד. כך אנחנו אומרים בשבע ברכות, כסמרך יצריך בגן עדן מגדם. למה? תשובה היא כי אדם הראשון, כאשר הוא התחתן עם חווה, כאשר זה האישה היחידה שיש, כך אומרים בעלי המוסר והחסידות, זו הייתה האישה היחידה. זו ההחלטה, ההחלטה היא לדעת, אין עוד משהו אחר. כאשר אין לאדם עוד משהו אחר, אז הוא מתרכז בהחלטה. וכשהוא מתרכז בהחלטה, אז הוא יכול להפיק מן את המירב. אם והיה ואדם מתרכז בהחלטה, הפיק את המירב מאותה החלטה. ולאחר מכן הוא רואה שעדיין רע לו, כבר יותר מדי זמן, אז זה הזמן לפקוח את העיניים ולראות, יכול להיות שההחלטה הזו היא לא מתאימה, היא לא הנכונה, היא לא מתאימה לשלב הזה של החיים, או היא בכלל לא מתאימה לגלגול הזה. אבל בכל אופן, כן, ההחלטה היא מיומנות, היא להפיק את המירב ממה שיש. ככל שאדם מתרכז ומפיק את המירב ממה שיש, הוא חווה את ההחלטה. ככל שהוא חווה את ההחלטה, זו בעצם החלטה נכונה. לסיכום, ההחלטה הנכונה היא החלטה שעל בסיס המידע הידוע לי, אני בוחר את ההחלטה על בסיס הנתונים שיש לי בשלב הזה של החיים, בוחר. ועיקר ההחלטה היא לא מה בחרתי, אלא איך אני מתייחס למה שבחרתי. ככל שאני אתרכז במה שבחרתי, אני אפיק יותר תועלת עם מה שבחרתי. בסדר?
כן, רק רציתי לשאול עוד שאלה, איך לה ידע הרי שהיא הייתה מיועדת לרחל, שיעקב היה מיועד לרחל, אז איך היא יכלה לקחת במקומה?
רחל, לאה ידע שהיא מיועדת לרחל, נכון? לאה ידע שיעקב מיועד לרחל, ובכל אופן, היא התחתנה עם יעקב. שאלה מצוינת. המדרש אומר דבר מפתיע. המדרש אומר שבבוקר, לאה, אומר, יעקב, הוא אומר, בבוקר והנה היא לאה. בבוקר אומר, והנה היא לאה. אז אומר המדרש, דבר מפתיע מאוד. אומר המדרש, איך יכל יעקב לומר ללאה, אומר המדרש, את, אני אומר מה שהמדרש אומר, את משקרת, שקרנית, בת שקרנית, קשה לומר את זה, זה המדרש אומר, את שקרנית, בת שקרן, לבן הוא שקרן, וגם את, אז היא אומרת לו, רגע, הרי יש לי מורה טוב, מי המורה שלך? יש לי מורה טוב, מי המורה שלך? המורה שלי? המורה שלי היה איזה אחד שהוא היה אמור להיות הבכור, והגיע אח הקטן והוא גנב את הבכורם. אז אם כן, אתה המורה שלי, ממך למדתי. ולכאורה המדרש הזה מתאר, והנה בבוקר היא לאה, מתאר ככה מהלך לכאורה לא נעים. מה זה הדיבור הזה? ככה על האבות הקדושים. אומרים רבותינו, בעלי החסידות והמוסר, רעיון נהדר, רעיון בתפיסה, בהשקפה, בהבנה, בפשט, מה קרה שמה? היות והגיע ליעקב, והוא לקח את הבכורה, אז אנחנו לא יודעים, זה אמיתי, לא אמיתי, אבל לאה עיני לאה רכות. מה זאת אומרת? לאה, היא מתפללת, זה עיני לאה רכות, היא מתפללת, כיוון שהיא הייתה יודעת שעשיו הגדול, לגדולה זו לאה, היא אומרת, לא, אני לא רוצה את זה, אז היא מתפללת, התפילה משנה גזרה, היות שככה, אז היא ראויה ליעקב. איך היא יודעת שהיא ראויה ליעקב? עובדה, אחרי שיעקב לקח את הבכורה, אז אם כן, מי הגדול כעת? לעשיו או יעקב? אחרי שיעקב לקח את הבכורה, אז יעקב הוא הגדול. אז אם יעקב הוא הגדול, אז אם כן, כאשר לאה לוקחת את יעקב, אז מה היא אומרת לו? היא אומרת, ממך למדתי, ממך למדתי שזה בסדר גמור. הרי אתה לא סתם לקחת את הברכות. היות שאתה לקחת את הברכות, אז אם כן, אני באמת ראויה לך. אז אם כן, זה לא סתם ביטוי של שקרן, שקרנית וכדומה. יש כאן עומק מסוים. כך, על בסיס זה, יש החתם סופר מסביר, שנאמר ביעקב, פרצת ימה וכן, מצפון ונגבה. כל מי שמענג את השבת, זוכה נחלה בלי מיצרים, שנאמר על יעקב, פרצת ימה וכן, מצפון ונגבה. כך, הגמרא מסכת שבת קופיותת. למה זה? התשובה היא כי זה בדיוק יעקב. יעקב הוא פורץ את הגבולות. יעקב זה לא רק יעקב שהוא יעקב לרחל. הוא פורץ גבולות, הוא לוקח את השטח של עשיו, והוא לוקח את לאה, כי זו בדיוק השבת. מי שומר שבת כראוי, אז הוא מרחיב את גבולות השבת גם אל ימות החול. ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת. אז זה בדיוק מה שעשה יעקב. הרחיב את הגבולות של יעקב, והפך להיות יותר מאשר רק יעקב לקח את של עשיו, כי זה ראוי לו, ולכן הוא לקח גם כן את לאה, ולכן לאה יכלה להתחתן עם יעקב, מכיוון שמצד הדין ראויה לאה ליעקב, מכיוון שיעקב לקח את הבכורה מעשיו.
תודה רבה.
בבקשה. כן, נחזור, נתייחס לעוד שאלה. עוד שאלה לגבי אדם שהוא חוזר בתשובה, והוא שואל שאלות על מה שלא נראה לו הגיוני על פי תורה. האם זוהי כפירה? לא, לגמרי לא. נורמלי מאוד שאדם שואל שאלות. הבעיה היא כאשר האדם יותר מדי תקוע בשאלה, אבל אם האדם שואל שאלות זה בסדר גמור. מי שלומד גמרא יודע שכל הזמן שואלים שאלות. מנה נמילי, מה המקור, מי אמר, מה אמר, איך אמר, מדוע, באיזה מקרים הוא אמר, מה ההוכחות לכך, זה בסדר גמור לשאול. השאלה היא לא אם שואלים, אלא האם המגמה היא לשאול כדי להבין ולחדד את ההבנה והדברים יתיישבו בלב, או שמה שואלים כדי למצוא כל מיני הוכחות בעיני המשכילים, בעיני עצמם, עם הלב המעוות שמחפשים להוכיח שהדברים חלילה לא אמיתיים. בזה יש בעיה. עוד שאלה, איך אני יכולה לדעת שהחרדה היא חרדה והיא לא פחד מוגזם? שאלה שאנחנו מתייחסים אליה לא פעם, הנושא של החרדה, בגדול, אם והיה, והאדם, הוא רואה שהוא מתייחס יותר מדי לדאגה, ויותר מדי חושב על הדאגה, וחושב, ועוד פעם ועוד פעם, אז זה גם מגביל את החיים שלו. אז זה לא פחד שמזהיר את האדם, אלא זה פחד שמגביל את האדם. פחד הוא נהדר בתנאי שהוא מזהיר את האדם, אבל לא פוגע בתפקוד ובהתנהלות של האדם. אם והיה, והאדם רואה פחד שלא כבר השתלט עליו והוא מוגבל, אז זו כבר בעיה. אולי נגיד נקודה נוספת בהקשר הזה, אחד מהדברים שמטרידים את האנשים שסובלים מחרדות, שהם מחפשים תדיר תשובות. תן לי תשובה, איך אני יכול 100% בטוח שאני אסתדר כלכלית, שאני אסתדר מבחינה רפואית, תן לי 100% תשובה. אבל אין לנו תשובה 100%, איך נדע מה התשובה? לאף אחד אין תשובה לגבי מי יודע האם המצב הבריאות יהיה בסדר, מי יודע המצב הכלכלי, מי יודע? אנחנו לא יודעים באמת, אין תשובות. היות ואין תשובות, אז איך יוכל האדם להיות רגוע? התשובה היא, הרוגע של האדם הוא לא אמור להיות מותנה בתשובה. אני לא חייב לדעת בדיוק מה יהיה איתי עוד שנה ועוד שנתיים כדי עכשיו להיות רגוע. אנשים שבחרדות, כן, הם מרגישים שאם אין להם תשובה ברורה, איך יתנהל העולם, ואיך הכל יסתדר, ואיך מחר תהיה עבודה, ואיך מחר נהיה בריא, ואיך מחר הילדים יסתדרו, אם אין להם תשובה לכל הזה, כבר בלחץ. אבל צריך לזכור, אין תשובות לכל השאלות האלה. אין, לאף אחד אין. גם עדיין הביטחון הגדול ביותר אין לו תשובות. הוא יכול לשדר תשובות, הוא יכול לשדר עוצמה, הוא יכול להרגיש ביטחון, אבל לאף אחד אין תשובה אמיתית. כשאדם רוצה שיהיה לו ביטחון, הוא לא צריך לחפש ביטחון על בסיס, אני 100% בטוח שאני יודע מה יהיה מחר, מחרתיים, הרי אף אחד לא נביא, הוא לא יודע מה יהיה. כדי להרגיש ביטחון ושלווה, זה כאשר האדם הוא לא מחפש ביטחון מוחלט בכל מצב בחיים, אלא כאשר האדם הוא יודע לומר לעצמו, בסדר, אין לי תשובות, ממשיכים לחיות בלי תשובות. נעיך בזה בהזדמנות אחרת, נרצה להתייחס בדקה האחרונה, לעוד שאלה קטנה, איך אפשר לפתח גישה חיובית בחיים, אז זה לא נספיק ב-40 שניות, אבל כן נציין להסתכל בפרשה הזו על הפירוש של האור החיים הקדוש, על וירא השם כסנו עליה. אומר האור החיים הקדוש, וירא השם כסנו עליה. רק השם ידע שלאה סנועה, כמובן סנועה יחסית לרחל, אהב את שניהם, אבל וירא השם כסנו עליה. ליעקב לעולם לא הראה את זה ללאה. לאה לא ידע מזה. בגלל שלאה לא ידע מזה, התפתח קשר טוב כל כך בין יעקב לבין לאה. אם לאה הייתה יודעת מזה, אומר האור החיים, הכל כמובן לפי דרגתם של המלאכים הראשונים כמלאכים, זה האבות הקדושים, אז אולי זה באמת היה מגביל את התפקוד. לפעמים אדרה, באדם לא יודע את כל הפרטים, ולכן הוא משקיע ומתאמץ בקשרים, בעשייה, ביוזמה, ואז בעקבות זה הוא מתפקד בצורה היעילה, הנכונה והמדויקת ביותר. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לאורי כהן, שלמה פולק, לכם המאזינים, היו ברוכים.